אנחנו בחלק מיוחד של השיעור היום, מקדישים את השיעור לרב קוק, לכבוד 75 שנה להסתלקותו של הרב קוק, והיום הזה מצוין למעשה בכל כל מיני מקומות בארץ, בארץ ישראל, אפילו בכנסת, ועדת חינוך ותרבות ציינה את היום הזה, וגם אנחנו משתתפים ביום המיוחד הזה.
באמת זו אישיות מאוד מיוחדת, שכך רואים אנחנו שעמדה בתחילת החזרה מהגלות לארץ ישראל, שנתנה הרבה מאוד, השפיעה הרבה מאוד למה שקרה לנו אחר כך כאן בארץ, לכל מה שקרה עם העם, עם המדינה, עם הרוח שלנו. אמנם שרב קוק היה מקובל גדול ורצה ודאי שהרבה יותר מזה, אנחנו נשמע מבן ציון שהוא חקר את הנושא הזה ממש לעומקו במשך הרבה זמן, ממש עשה על זה דוקטורט. אז נשמע קטעים שמדברים על זה, עד כמה שאיש הזה רצה להביא את העם להיות ממש כמו שהיינו פעם, כאיש אחד בלב אחד, לאהבת ישראל, כמו שהיינו לפני חורבן בית המקדש. אנחנו לומדים שפעם ראשונה האגו התגלה בצורה הקולקטיבית, הכללית, בבבל, שמאוד דומה למה שקורה לנו כאן היום. ואז אברהם, הוא לקח חלק מהאומה הבבלית הזאת שהיה אז, כל האנושות הייתה אז בבבל, כאילו, כן? והוא לקח חלק מהם שרצו לתקן את עצמם מעל האגו, שהרגישו שיש להם נקודה שבלב, ועשה מהם קבוצה שקרא להם ישראל, ישר כל. והם התחברו אך ורק מתוך האהבה, מתוך ההכרחיות להיות כאיש אחד בלב אחד, עם הערבות, עם תכונת ההשפעה, עם תכונת החסד, שזה העיקר של אברהם. ואומר רמב״ם שהוא לקח משם מהבבל כמה אלפי אנשים ויצא מהם לארץ כנען, לכאן, כדי לבודד אותם מאחרים, כדי לבנות ממש קבוצה ולייחד אותה לפי העיקרון הרוחני שהוא לימד אותם, שרק בזה אנחנו יכולים לתקן את המעוות הזה, היצרה שלנו, וכשאנחנו נתקן אותו אז בתוכנו, אז בקשר בינינו, אז אנחנו נרגיש בקשר בינינו הרוחניות, הבורא, גילוי הבורא לנברא, שזה בעצם חוכמת הקבלה. זה מה שאברהם גילה לתלמידים שלו, וזה בעצם על בסיס הזה, על אהבה, הוא ייסד את האומה. וכך אנחנו היינו קיימים ביחסים כאלו בינינו, פחות או יותר, בעליות וירידות ודאי, גם בגלות מצרים בכל זאת היינו בזה במשהו, ויצאנו מהגלות על ידי זה שאומנם שקיבלנו מצד אחד ההכבדה גדולה שנקראת פרו, מלך מצרים, שהתגלה בכל אחד ואחד כשליטת האגו הגדול מצד אחד, ומצד שני בכל זאת הייתה מגמה לצאת ולברוח משם, שזה נקרא משה, שהתגלה גם כן בכל אחד ואחד. וכך יצאנו ממצרים פיזית, וגם כן העיקר זה הרוחנית, שכל הפעולות האלה הם היו תואמות ממש בהתאם, גם בגשמיות וגם ברוחניות, בשני העולמות, בקיינה ושורש קיימות יחד. ויצאנו ממצרים גם בגשמיות וגם ברוחניות, בזה השורש הרוחני הגיע לענף הגשמי, והגענו למעמד הר סיני, ששם זה על רקע על היסוד הזה החדש, האגואיסטי, שקיבלנו מהמצרים, היינו צריכים לקבל כבר שיטת התיקון חדשה. לא חדשה, הפוכה מאברהם, החדשה זאת אומרת ברמה החדשה. כאילו מתחדשת, אפגרייד כזה, של התוכנה, שיטת התיקון. וזה נקרא כבר תורה. שאם בזמני אברהם ועד הקבלת התורה היינו יכולים רק להיות קשורים זה בזה ולהיות כטובים ככה זה לזה באהבה, זה היה מספיק, מפני שהאגו שבנו היה קטן. אז אחרי הפרו שהתגלה בנו האגו הגדול שנקרא פרו, כבר לא יכולנו בצורה כזאת להתייחס זה לזה, ולכן הייתה שם ממש מריבות ושבירות וכל מיני בעיות. ואז על ידי משה קיבלנו שיטה חדשה, שהוא התחיל ללמד לעם שיטה חדשה, איך להתעלות, איך שוב להתייחד, איך להגיע על פני האגו החדש לאותה אהבה שהייתה תמיד בעצם מחברת אותנו יחד לעם אחד. כי אם אומות העולם הם מחוברים ביניהם באהבה הטבעית, שהם שייכים לעם אחד. אצלנו אין שייכות לעם אחד. אין בכלל. ההפך, יש לנו דחייה זה בזה. כמו שבעל הסולם אומר שאנחנו דומים לסק של אגוזים, שרק הסק קושר אותם, וברגע שסק נעלם, אז כולם מתרחקים זה מזה. לא מתחברים. וכך, לכן אנחנו על ידי השיטה שנקראת תורה, כבר האור העליון בזמן הלימוד שהם למדו ועברו 40 שנות המדבר, שהגיעו לדרגת להשפיע על מנת להשפיע על ידי הכוח הזה שנקרא אור המחזיר למוטב, כמו שכתוב במתן תורה, שבראתי יצרה, זה שהפרו עכשיו התגלה, בראתי לו תורה תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב, שהאור הזה שמשפיע על האגו, הוא דווקא הופך את האגו בכל העוצמה השלילית שלו לחיובית, ואז יש קשר עוד יותר גדול מעל האגו בין חברי האומה, והם מתחברים שוב, והחיבור שלהם נעשה עד כדי כך גדול בקבלת התורה, כשהם הגיעו בתיקון שלהם אחרי 40 שנה, זאת אומרת 40 שנה זה העלייה ממלכות לבינה, זה נקרא 40, הם הגיעו למצב שנכנסו לארץ ישראל, זה נקרא הבינה, רצון ישר כל בינה, ואז הם בנו בית המקדש. זאת אומרת מלכות שמגיעה למלכות שהיא מגיעה לעלייה כזאת שנקראת בית המקדש, זה מוכין דחיה, מוכין זה נקרא האור, מוכין דחיה, אור חיה. יש לנו סך הכל נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז ליחידה אנחנו לא הגענו, כי יחידה צריכים לחבר לזה כל העולם. במעמד הר סיני אנחנו הגענו, ואחר כך לתיקון בארץ ישראל, בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון זה מוכין דחיה. ואנחנו נפלנו לזה לגלות בבל, חזרנו מגלות בבל והגענו למוכין דנשמה. וזה בית המקדש השני. בית המקדש השני. ואז אחרי בית המקדש השני אנחנו נפלנו ממש עמוקות למטה מהכל לעולם הזה. וכאן אחרי הגלות הגדולה אנחנו צריכים לעלות כבר לגמר התיקון השלם, למוכין דה יחידה, שזה גאולה השלמה. כי אפשר, אליה אנחנו יכולים להגיע רק עם כל הבבלים, אותם הבבלים שזה עכשיו כל האנושות, גם כן הצטרפו עלינו, אלינו. ואיך הם הצטרפו? שאנחנו נגיע בחזרה אלו שיש להם רשימות מכל המעבר הזה, שאנחנו נגיע קודם כל לבית המקדש השני, אחר כך לבית המקדש הראשון, כאן בדרך בין שתי בתי מקדשים בנפילה ממטה למעלה אנחנו איבדנו עשרת השבטים, הם חוזרים בחזרה שאנחנו מגיעים לתקופה הזאת מבית המקדש שני לבית המקדש הראשון, הם מצטרפים עלינו בחזרה, ואז אנחנו אחריהם אנחנו מצרפים את הכל האנושות, וכך אנחנו מגיעים לגאולה השלמה. אז כל הדברים האלה למקובלים היו מובנים, וודאי שהם היו חיים את זה וחשים את זה, כי אין ברוחניות זמן, תנועה, מקום, שינויים. מי שמגלה הוא מגלה, מי שמגלה הוא כבר נמצא כאן בגמר התיקון, אין לו שום בעיה, הוא כבר מדבר מהסוף, כמו שהנביאים, אנחנו אומרים, הם ניבו, מה זה נקרא נבואה? הם נמצאים בזה, הם כותבים לך במה שהם נמצאים, הם מטיילים בכל בכל ההיסטוריה הזאת, הלוך וחזור, איך שהכל לפי הכלים, כמו אנחנו יכולים לראות את הסרט, כן? לסובב אותו, נגיד סרט קולנוע, לסובב קלטת או משהו הלוך חזור, ואין לנו עם זה שום בעיה. הכל תלוי בכלים שלנו, אם אנחנו נמצאים למעלה מהזמן. לכן גם המקובל הזה הגדול רב קוק, הוא היה למעלה מהזמן שלו, ולא היה דבוק רק לרגע איפה שחי, ולכן כל הציפיות שלו הם היו לאותו המצב. למה אנחנו חוזרים לארץ ישראל אחרי הגלות הזאת? כאן אנחנו נמצאים בתחילת הגאולה. שאנחנו נמצאים כאן בתחילת הגאולה, כן? למה אנחנו נמצאים בחזרה לארץ ישראל? מה יש לנו בנקודה הזאת הגדולה, בהתעוררות שהעם מקבל, כן? מה צריכים לעשות עכשיו עם העם? ולכן כל העבודה שלו, כל הפעולות שלו, הם יהיו כדי לאחד את העם, כי זה מה שבעצם כל השוני בין המצב שלנו כאן, כן, בגלות, כן, שאנחנו לא מחוברים, בשנאה, בתחייה הדדית, בכלום, כמו שנפלנו בבית המקדש. מה אנחנו נפלנו? מאהבת אחים לשנאת חינם, כמו שכתוב. כן, למה נשרף בית המקדש? למה נחרב? כי התגלה שנאת חינם במקום אהבה. אז זאת, לכן כל התורה שלהם, של בעל הסולם, של רב קוק, של כל המקובלים, בכלל של כל חומת הקבלה, חיבור בינינו, ואז בתוך החיבור בינינו נגלה את הכל הרוחניות, עולם אינסוף, הכל בתוך החיבור אנחנו מסיקים. ולכן כשאנחנו קוראים את הכתבים שלו, אנחנו רואים עד כמה כל הזמן הוא דיבר רק על החיבור, כמו בעל הסולם. בבקשה, בנצל.
ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם.
גם כן מבין, גם כן אומר לנו שזה כל העולם, שזה גאולה שלמה, שאנחנו כבר נמצאים עכשיו לפני התיקון הכללי, כן? וכל התיקון הכללי הוא רק כדי לעלות מעל השנאה. רואים עד כמה שאנחנו נמצאים בכל המשבר הזה הגדול ומתרחש, כן? אך ורק מתוך זה שאנחנו נמצאים בשנאה, ויהיה הסכמה, ויכולת להידברות, ויכולת לחיבור בינינו. לכן מתגלה המערכת הכללית, שזה גלובלית שאנחנו קשורים זה לזה, כל העולם קשור, ומצד שני השנאה מתגלה במערכת הזאת, כמה שלא מסוגלים. ואז שני ההבחנות האלו המנוגדות, הם הביאו אותנו לנחיצות בכוח שיעשה בינינו השלמה. ולכן כאן מתגלה חוכמת הקבלה, כדי מצד אחד להסביר לך למה המשבר ולמה אתה שונא זה את זה ולמה אתה לא מסוגל בכל זאת להסתדר, וכל זה כדי שאתה שאתה תרצה לעזרה מלמעלה, מהכוח השפעה שהתלבש בך, אחרת לא יהיה לך חיים. כמו שבמעמד הר סיני היה התנאי כלפי עם ישראל, עכשיו התנאי הזה כלפי כל האנושות יותר ויותר מתגלה. אם תתחברו כאיש אחד בלב אחד, תצליחו. אם לא, כאן יהיה מקום קבורתכם. כך נאמר במתן תורה, רק כלפי אותה קבוצה. עכשיו זה כלפי כולם. כן.
הסיבה העיקרית שנתמוטט מצבנו המוסרי באופן היום מאוד, איננו כי היא מפני שהיסוד הטבעי נתרופף אצלנו. היסוד הטבעי לאהבת שם השם אלוקי ישראל, לאהבת תורת ישראל, היא האהבה הלאומית.
השפעה, הבורא זה נקרא השפעה, השפעה הכללית שהיא תשלוט בעם, שהיא תמלא את העם ותהיה ככה בינינו, היא רק יכולה להיות כיסוד לאומה. אנחנו אף פעם לא היינו אומה, אלא אם כן על בסיס של החיבור בינינו. והחיבור הזה אף פעם לא היה בצורה הטבעית כמו בכל היתר העמים, אלא רק על ידי זה שכוח העליון היה מחזיק אותנו כמו מגנט מלמעלה. היה מחזיק, היינו אומה, יצאנו ממנו לגלות, אין אומה. ועל זה כתוב מלכתחילה גם בתורה, שזה עם המיוחד. למה זה נקרא עם השם? כי רק על ידי הכוח השפעה, כוח הבינה שנקרא אלוקים, רק על ידי זה הוא מחזיק אותנו. לא מחזיק, אנחנו לא, 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 לא מחוברים. אין קשר בינינו. כן.
על כן חובה קדושה היא...
כן, בבקשה. יש לנו פרופסור רוצה לשאול.
הנושא של רב קוק מדבר ישירות לעם ישראל בצורה מאוד ברורה. ואפילו בדורנו אנחנו רואים הרבה צעירים שמחפשים להתחבר לרוחניות, אבל הם מחפשים לא פה בארץ ישראל, לא יודע אפילו מבחינה פיזית אם פה, אבל לא בתוך המקורות הנכונים, אם אני אגיד, אלא מסביב, בהודו, בארצות הברית, במזרח הרחוק. איך אנחנו יכולים להפנות אותם לכיוון הנכון?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לזה לשים לב. הדרכים שאדם מגיע להכרת הרע, לאמת, הם דרכים מסובכות, שונות. אני לא חושב שאפשר כאן לעשות משהו. זה בירורים. אלו בירורים. אתה רואה מהפיזיקה הקוונטית שלך כמה צריכים לעשות כל מיני דברים, כמה פעולות, אלפי אנשים, מיליארדי כסף, זורקים, 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 עד שמגלים משהו, איזה אמת. עד כמה שזה קשה. אותו דבר כאן, האדם הוא בכל זאת הוא מעבדה מאוד מאוד גדולה, מורכבת. אנחנו עשינו פעם, יצאנו להודו, ניפל, כן, קמבודיה, שם כל מיני מקומות האלו, יצאה משלחת מאיתנו והתפיסה בהודו עיתונים וספרים, ובג'יפים עברנו ממקום למקום וחילקנו לישראלים ששם בכל מיני בגואה, שם בכל מיני מקומות, שם גם בערים, חילקנו עיתונים וספרים, והיינו שם מסתתרים אחרי בית חבת וכל מיני. כלום לא עזר. כלום. ולמה? רציתי בכל זאת לנסות. זה עלה הרבה כסף. רציתי בכל זאת לנסות. האם זה ניתן? לא ניתן. אדם נמצא עדיין בבירור. הוא חייב לגמור את המדרגה הזאת. ואחרי זה שהוא רואה שזה לא עוזר, שזה... הוא לא מסוגל יותר להיות שם. איזשהו יום הוא מחליט, אני חוזר, אני לא יכול. זהו, ראיתי, טעמתי, זה לא בשבילי. עד שהוא לא מחליט, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אפילו אם תוציא אותו מזה, יהיה לו בצף הזה לא מבורר. ולכן עשינו את הפעולה הזאת פעם. כבר לפני הרבה שנים, כן? כמה? 4, 5, 6 שנים? לא זוכר. אבל זה עוד פעם רק להיות בטוח שמה שיכולנו, עשינו. מאז גמרנו את זה בכלל. זאת אומרת, כמה שאנחנו יותר ויותר מבינים את חומת הקבלה, איך שהיא יכולה להתפשט, אנחנו יותר ויותר מבינים שאנחנו בעצם צריכים לעשות את עצמנו פתוחים. אבל לצאת החוצה ממש ככה ולהשפיע לאחרים ולקפוץ ולצוק ולעשות רעשים גדולים, זה לא כל כך עוזר. לא כל כך עוזר. אדם שמקבל איזו התעוררות, הוא מגיע. זאת אומרת, אתה צריך רק להיות ידוע. אבל למשוך זה לא הדרך הנכונה. כן, מוריס.
גדולתו של הרב קוק היא לא ניתנת לשום ספק, ונכון לזמן שהוא חי, והוא למעשה גיבש את הציונות הדתית שהלכה אחריו. השאלה שלי היא אחרת, האם המורשת שלו עדיין נלמדת, למעט הנושא של הבית הלאומי בארץ ישראל, הציונות המודרנית, והוא השאיר משנה שהיא עדיין נלמדת, או שנכון לומר שזה היה נכון רק לתקופה שבה הוא חי?
אני לא היסטוריון, לא פילוסוף, ולא סוציולוג ופוליטולוג, ולא חקרתי שום דבר מזה. אמת. ואין לי שום דעה, אני מעט מאוד יודע על חייו, על פעולותיו, בארץ ישראל, באותה תקופה, בחוץ לארץ שהוא היה רב באנגליה, ואני יודע בכללות מה שאתה יודע, אני תיכנס לויקיפדיה או לכל מיני עוד מקומות, ואתה תמצא שם עליו, פחות או יותר, אולי עוד קצת, זה מה שאני יודע. אני יודע מה הוא כותב על פנימיות התורה, על הקבלה, אבל לא כל הדברים חיצוניים שהיו באותו זמן ונעשו, זה לא כל כך. בן ציון הוא כן חקר את זה ומבין בזה יותר. לכן להגיד לך מה קורה אז ומה קורה אחר כך, עם כל המסר שלו, עם כל האנשים שחושבים שהם שייכים לאותה התורה שלו, למחנה שלו, אני לא יכול להגיד. אני לא רואה, כמה שאני לא כל כך גם כתשם לב מה קורה בארץ בכל מיני מפלגות ופלגים וכו'. אבל אני לא רואה שיש אנשים כך ממבט הראשונה, כן, מבחוץ כך, שהם הולכים בעקבותיו. אחרת הם היו מקובלים, כי בסופו של דבר זה היה מקובל גדול, שקודם כל הוא רצה שכולם יתחברו באהבה ביניהם, שעם ישראל הוא על ידי כוח העליון, כי אי אפשר אחרת, הגיע למצב שהוא נקרא ישר כל, ובארץ ישראל שרצון שלו יהיה רצון ישר כל ארץ ישראל, שרק על ידי זה אנחנו יכולים לקבוע כאן עם ומדינה, ושהכל זה יהיה לפי החוקים רוחניים. בשביל מה אנחנו חזרנו מהגלות פיזית? כדי לחזור מהגלות בצורה הפנימית, הרוחנית, להיות כמו לפני חורבן בית המקדש, באהבת אחים. ולזה הוא משך אותנו. עכשיו, להגיע לאהבת אחים, להגיע לחיבור בינינו. בלי האור העליון, כי בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מהאור שבא מחזרו למותיו. אנחנו לא מסוגלים. האור העליון הזה משפיע על האדם אך ורק כשהוא לומד חוכמת הקבלה. כי חוכמת הקבלה מדברת על אותם המצבים הרוחניים, איפה שאנחנו מחוברים יחד. ואז משם זה מגיע האור המחזיר למותיו. אם אתה סתם לומד פשט, אתה מזה לא מגיע להמשכת האור המחזיר למותיו. אנחנו רואים את זה גם כן לפי התוצאות בשטח. מה קורה עם האלו שלומדים? לצערנו עדיין נמצאים בגלות. ולכן כל הכוונה שלו הייתה להחזיר חוכמת הקבלה כאמצעי לתיקון שלנו לעם ישראל. אולי בלי בנס יש כמה מזה פסקאות, בבקשה.
בתרדמה עמוקה ישנים הם רואי עמנו, לא מרוע לב כי אם מחולשת נשמה, אשר לא טעמה ימים ושנים וגם תקופות מזון מחיה ומבריא באמת, שהוא רק המאור החי שבפנימיות אור העליון שבאור התורה.
כן.
שואל צבי מסביון, מה מיוחד ששני מקובלים בשיעור קומה של בעל הסולם והרב קוק מגיעים באותו הדור? האם זה מיוחד או שבכל דור יש מקובלים שעובדים במקביל ברשת ביטחון והם לא מתגלים?
נו, בן זה, מה אתה חושב? טוב, עד שהוא ימצא אני אגיד גם כן. שני מקובלים האלה, קודם כל הם לא היו בדיוק תואמים בזמן אחד, כי רב קוק נפטר ב-1935 ובעל הסולם הוא רק בוא נגיד מ-1920 התחיל את הפעולות שלו ברוחניות. עד התקופה הזאת הוא כתב רק את הפנים מהירות ומסבירות, פירוש על העץ חיים, וכל היתר, ספר הזוהר וכל הדברים האלה, הוא היה בכתיבה, אבל עוד ועוד ועוד לפניו. כן? תלמוד עשר ספירות, רב קוק אמנם נתן לו הסכמה על כל הדברים האלה, כן? הוא התחיל בזה, אבל בוא נגיד, חצי השני של חייו הוא כבר היה אחרי רב קוק. וראה לאן שזה מתפתח, כל היישוב עם כל המגמה שלו, עם פוליטיקה, מפאי וכל הדברים. ובעל הסולם בכל זאת לא איבד את התקווה, והיה בפגישות עם בן גוריון וכל זה. רב קוק עוד לא כל כך הספיק לזה. שני אנשים האלה הם דיברו בלשון שונה לגמרי. בלשון שונה לגמרי. בעל הסולם בלשון מדע, בלשון רגשית גם כן לפעמים, בצורה ברורה, בצורה מבוארת, סידר כתבי ארי, סידר ספר הזוהר, סידר מאמרים, שאנחנו מקבלים מתוך זה כניסה לחוכמת הקבלה. רב קוק כאילו היה בדור הקודם, עוד לפניו. עוד לא הייתה שפה ברורה בשבילנו, קרובה אלינו. לא, חס ושלום, לא מדברים על ההשגה שלו, ולא על הגדלות והמיוחדת שלו. אלה, השפה שלו, הגישה שלו, היא הייתה עדיין לא קרובה לדור המודרני, כדי להגיש לו את השיטה. הוא כאילו צועק מבפנים, אבל הוא רק צועק ולא יכול לבטא את עצמו. ובאמת כך הוא אומר גם כן. אנחנו יודעים את זה מקבלה כך מדור לדור, שהוא גם כן התלונן לבעל הסולם. עד כמה שבעל הסולם יכול לכתוב בכמה מילים דבר ברור, והוא כותב בהרבה מילים ולא ברור. זו הייתה באמת המועקה הגדולה שלו, שלא יכול, תראה, זה תלוי בשורש נשמה, אנחנו רואים את זה גם כן, זה לא אומר על גדלות המקובל. זה כמו שרבי שמעון ורבי אבא שכתב ספר הזו, רבי שמעון דיבר ורבי אבא כתב. והיו הרבה אנשים שהיו, בעל שם טוב לא כתב כלום, והיה מקובל הגדול אחרי הארי לא היה לנו מקובל כמוהו. אז ובעלי סולם מסביר את הדברים האלה, שזה תלוי ממבנה של הנשמה ולא מגודל. לכן רב קוק ממש מצד אחד שהיה כל כך מקובל ענקי גדול, לא יכול לבטא את עצמו, ולכן נכון שגם זאת אחד מהסיבות שלא מבינים אותו, ולכן מי שבא כך מפרש לו, מפרש אותו. כן,
אז הרב קוק דיבר על שיטתו, הוא אמר להלביש את השגתו בשפה ספרותית עד שכמעט לא יוכר מה שמתלבש בה, רק לאנשים יחידי סגולה המבינים.
כן.
שואל אותנו דמיר מקרואטיה, מה התוספת שהרב קוק הביא לחוכמת הקבלה?
זה, אתה רואה, האמת, האדם הרגיל לא יבין. אתם גם כן כבר לא, כי אתם אחרי בעל הסולם. אתה עכשיו ניגש לכל מיני כתבים ואתה מבין אותם בגלל שלמדת את בעל הסולם. עולמות, ספירות, פרצופים, יצרה, יצר טוב, אורות שמשפיעים, עליות, ירידות, כל המכניקה הזאת, נשמה כללית גדולה, נשמות פרטיות, שבירה וחיבור. אנחנו כבר נמצאים כאילו, יש לפנינו איזושהי תמונה, איזושהי שרטוט, ולכן אנחנו ניגשים לכל ספר וכבר יש לנו מפתח עליו. אבל אם לא היה לך את זה, היית יכול להגיע לספרי רב קוק ללא בעל הסולם. אז היית מגלה שבכל זאת יש שם אור לא מלובש בכלי, כאילו ככה, הרגשה, הרבה 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 הרגשה, אבל כאילו שנכתב דרך הלב ולא דרך המוח, חס ושלום כך להגיד, אבל מה שאם כן בעל הסולם זה הוא עושה סיסטם, ממש הגדרות מדויקות, פירוש מילים, פירוש פעולות, ספירות, פרצופים, הכל אצלו זה איש מדע, כן? והוא אפשר להגיד לא מדע אלא איך? משורר, יותר משורר, איש רגשי. כן, כן, דוד, בבקשה.
הרב קוק, לפחות לדברי ממשיכיו, נורא דיבר על יישוב הארץ, יישוב ארץ ישראל.
כן.
זאת אומרת, לפחות לפי מה שגוש אמונים וכל התנועות שקמו אחרי זה, אחרי מלחמת ששת הימים, על נושא של יישוב הארץ.
כן.
עכשיו השאלה שלי היא, אתה כל הזמן אומר שיישוב הארץ ממש לא כאילו לא חשוב, אלא חשוב יותר דרגת ארץ ישראל הרוחנית, לא הגשמית.
זה שלא מבינים אותו, שיישוב הארץ לא יכול להיות בלי שאתה נמצא ביישוב הארץ הרוחנית. שאתה לוקח את הרצון שלך, הארץ זה ממילה רצון, ואתה מקדש אותו בהשפעה לזולת, באהבה לזולת, זה נקרא שאתה מיישב את הרצון שלך, את הארץ. רק בצורה כזאת אתה יכול גם כן להתיישב בארץ ישראל. אחרת כל הכוחות הפרודה, כל הכוחות הפירוד, כל הכוחות הרעים, כל הסונים לא ייתנו לך בכל זאת להתחבר ולהתיישב. תראה, אנחנו נמצאים 60 שנה אחרי קום המדינה, כמה שנים לפני קום המדינה, וכל הזמן המלחמות וכל הזמן השאלות וכל הזמן אנחנו עוזבים, ועוד חלק עוזבים ועוד חלק מוסרים, ולא יעזור לנו כלום. עד שאנחנו לא נגלה את יישוב הארץ הפנימי, לא יהיה לנו כוח להחזיק בארץ הגשמית. זה נתנו לנו, כמו שאומר בעל הסולם, איזה מקדמה על תנאי שאנחנו חוזרים לארץ ישראל הרוחנית, שאנחנו מגיעים לרצון ישר כל, זאת אומרת לחיבור. האלוקים זה נקרא השפעה ואהבה. אם זה לא יהיה בינינו, אנחנו מאבדים את העם ומדינה, כל מה שיש לנו כאן, ללא שום ספק. בעל הסולם כותב על זה בדור האחרון, שזה נתנו לנו על תנאי, אם אנחנו מקבלים את זה נכון, כן, אם לא, לא. בבקשה, מה הקטע?
יש, כותב. במאמר לסיום הזוהר, בעל הסולם כותב, דורנו זהו הדור של ימות המשיח, ולפיכך זכינו לגאולת ארצנו מידי הנוכרים. גם זכינו להתגלות ספר הזוהר. אבל בשתי אלה זכינו רק בבחינת נתינה. אבל אנו לידינו עוד לא קיבלנו כלום, אלא שניתנה לנו בזה הזדמנות להתחיל בעבודת השם. שאז נזכה להצלחה גדולה ככל המובטח לדורו של המשיח, מה שלא ידעו כל הדורות שלפנים.
ברור.
הנקודה, פשוט יישוב ארץ ישראל, אפילו אנחנו, בתחושות שלנו, לא אנשים שלומדים קבלה.
כן.
אנשים שנמצאים בארץ ישראל מאוד כואבים את הנושא של הפילוג שיש בעם. מאוד כואבים את זה, בחושים הטבעיים.
זה כמו שהעולם היום מגלה שהוא נמצא במשבר ואין לו תרופה. גם אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים במשבר ואין תרופה. אז צריכים להאמין למקובלים, מי יותר מהם יודע, כשהם נמצאים בשני העולמות, איך אנחנו יכולים לרפות את הדבר. ואין ברירה, או שאתם מתאחדים כאיש אחד בלב אחד, או כאן יהיה מקום קבורתכם. אנחנו נמצאים עכשיו גם עם ישראל וגם כל העולם לפני ההכרעה הזאת. בבקשה.
השאלה אם כל הרבנים הגדולים שכאילו שדיברו בשמו וזה, האם טעו בפירוש שלו?
אני לא יודע, אתה שואל אותי דבר שלא חקרתי ולא רוצה לחקור. בשביל מה לי? בשביל מה לי? קודם כל אני לא רוצה להאשים אף אחד. אני מעכשיו והלאה מדבר מה אנחנו צריכים לעשות, מה זה חשוב מה שהיה היה, גם אנחנו באיזה תורה היינו. חשוב לנו כמה שאנחנו יכולים מהיום והלאה לתקן, נתקן, זהו. אין דבר, אדם צריך להגיד מה שהיה עד כה, אם אין אני למי לי, מעכשיו מה שהיה עד כה אין עוד מלבדו, זהו. ולכן אין לנו חשבון לעבר. בוא, מעכשיו, מרגע זה והלאה, נתחיל לבנות את העם באהבה, כמו שאנחנו יכולים להתקיים רק כעם, רק בצורה כזאת. רק על ידי אהבה הדדית. בבקשה, בן ציון.
סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. גולין לחוץ לארץ על ידי פגמים של הפנימיות.
מאיפה זה?
אורות הקודש.
כן, מיקרופון.
אפשר להעלות את השקף שהיה קודם, את הסרטוט כזה? אני מדבר על התפקיד של עם ישראל.
זה? איזה?
נרן חי.
אוי, אתם ככה, זה?
לא, זה נרן, לא, כן, לא, עוד לא. האחרון ש...
איזה אחרון?
עם העליות והירידות והנפילות.
זה זה, נו, זה
לא.
החורבן.
חורבן. זה.
נו.
אם אני לא טועה, השבוע אמרת שלעם ישראל יש תפקיד שהוא נקרא, המתכון, התפקיד שלו לתקן גלגל את הביניים. כל השאר אומות העולם זה כאילו, זה האוויות הבא, נכון? זאת אומרת, היה זה משהו כזה. אתה יכול להסביר את זה עוד פעם בהקשר לסרטוט הזה? זאת אומרת, בהקשר ל...
כל מה שאנחנו עושים בדרך העלייה, כל מה שאנחנו עושים בדרך העלייה, אנחנו מתקנים בינתיים את עצמנו בהתכללות עם אומות העולם, אבל שאנחנו נכללים בהם. זאת אומרת, בזמן הגלות כאן, 2000 שנה שהיינו למטה, אנחנו נכללנו מאומות העולם ואומות העולם נכללו מאיתנו, גם כן כמו בינה במלכות ומלכות בבינה. עכשיו שאנחנו מתקנים, אנחנו לא מתקנים רק את עצמנו, אנחנו מתקנים גם כן מה שנכללנו מהם, אומות העולם שבאנו. התרבויות, האוויות, ההסתכלות, הכל מה שיש לנו בנו מאומות העולם, כי כאן כולנו, אנחנו מכל העולם. כן? שוב חזרנו, אבל חזרנו, איך להגיד? אנחנו נמצאים ככה, זה העולם הגדול, כן? אנחנו הגענו לארץ ישראל, כל אחד מאיתנו הגיע נגיד מחמישה יבשות, כן? כל אחד הגיע עם תרבות שלו. כן? מ-70 אומות העולם, לא חשוב איך לחלק את זה, כן? כל אחד הגיע ממשהו אחר, כן? זאת אומרת, יש כאן חלק ישראל, ויש כאן חלק מאומות העולם, כבר בפנים, בארץ ישראל, כן? זה נקרא ארץ ישראל, כן? וכאן יש לנו בפנים, כן? בכל אחד מאיתנו, כאן יש בכל אחד מאיתנו גלגלת עיניים, ואחאב מאומות העולם שהוא קיבל מהם בזמן הגלות. אם אנחנו מתקנים את זה, כן? אנחנו מתקנים גם גלגלת עיניים וגם אחאב. גם גלגלת עיניים וגם אחאב. שלהם התקללות בנו. על ידי זה שזה יתוקן, דרך האחאב הזה, יהיה קשר עם איתם. זאת אומרת, כי כל אחד מאיתנו, אתה מבין, הוא ככה, כל אחד מאיתנו הוא ככה קשור. אם יש לי קשר, אם יש לי גלגלת עיניים ואחאב, דרך האחאב הזה, אני קשור לגלגלת עיניים ואחאב שלהם. זה כמו שאנחנו לומדים מדרגה עליונה ומדרגה התחתונה, ככה הם נמצאים בסמיכות. חלק התחתון של העליון נמצא בחלק עליון של התחתון. ואז אנחנו, אתה מבין, אתה קשור ממני, אני קשור ממך, אז יש לנו חלקים משותפים בקיצור. ואז אנחנו על ידי זה שאנחנו מתקנים את עצמנו, גם כן מוסרים כאילו עובר מאיתנו לאומות העולם גם כן את האור. אליהם, וגם כן מתחברים אז איתנו. זאת אומרת, תיקון שלהם תלוי בנו. ולכן שנאה הבאה מגיע מהם, האנטישמיות והכל מגיע אלינו. ואין כאן שום דבר, אפשרות אחרת לתקן את זה. רק על ידי זה שנתקן את עצמנו, ואז אוטומטית זה ישפך. ברגע שאנחנו מתחילים לתקן את עצמנו, זה אפשר לראות ממש מיום ליום. אם נתחיל רק לכוון את עצמנו לזה, אתה תתחיל להרגיש פתאום אף אחד לא שולח לך אוניות, פתאום אף אחד לא שולח לך קסמים. זה אפשר לראות בחוש איך שזה קורה, כי כל זה בובות, זה אך ורק כדי לגרום לתיקון העולם. לכן כך צריכים להבין את התמונה. יש כאן הרבה לדבר על זה, אבל נחזור אולי קצת יותר קרוב לרב קוק. כן.
כן, בעל הסולם כותב על זה במאמר אהבת השם ואהבת הבריות, שהאומה הישראלית הותקנה בבחינת מעבר, אשר באותו שיעור שישראל עצמם יוצאים מצורפים על ידי קיום התורה, כן מעבירים את כוחם לשאר האומות. וגם בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, בעוד ד' כותב בעל הסולם, וכאשר יושלמו בני ישראל עם דעת השלם, יתגברו מעיינות הדבונה והדעת מעל לגבול ישראל וישקו לכל אומות העולם.
נו, אז ודאי שרב קוק היה מבין את זה וידע על זה, ועל זה יש לו... בבקשה, בן ציון.
כל לימוד שבעולם הוא בא במידה מעותקת שמידתו היא מידת התרגום, שהוא הכשר וחינוך, המביא למעמד המקורי העתיד. אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם.
קשה להבין מהמילים שלו, כן? מה רוצה להגיד? אחרי בעל הסולם זה מאוד ככה מאורפל. זה ברור. כן, בבקשה.
שואל אותנו תלמיד מוושינגטון DC בארצות הברית על כך שהמקובל הצליח להחדיר את עצמו לתוך ליבה של ישראל הלאומית. האם אנחנו יכולים לעשות את זה באותה דרך שבה הוא עשה את זה?
תראה, תפקיד מיוחד, אין מה לדבר. זה איש מיוחד עם תפקיד מיוחד, עם הביוגרפיה המיוחדת. היה גם כן מאיפה הוא בא, מצד אחד הוא בא מלטביה או מליטה. מלטביה. כן, נולד ב-1965, כן?
1865.
1865. זהו. זאת אומרת, הרבה ככה לפני העלייה הראשונה, ונולד במשפחה של ליטאים מצד אחד וחסידי חב"ד מצד השני. אתה מבין? כבר איזה שילוב כזה שתמון בו הרבה, כן? וגמר ישיבת פוניבז', כן? איפה הוא היה? עם ביאליק יחד הוא למד באותה ישיבה. וזה היה בכל זאת, היה רב, היה רב בלונדון, רב ביפו, כן? ואחר כך בירושלים, ואז אחר כך רב של, הראשון של ארץ ישראל, כן? הראשון בישראל, הרב הראשי, כן? וזה תפקיד, אנחנו לא מסוגלים לזה, ודאי, אף אחד אנחנו לא רואים גם כן אישיות כזאת כמוהו. גם כן לא לשכוח שהיו הרבה מתנגדים, כי היה לו גם כן מצד ה... אתה חושב שהציונות הדתית הייתה רגועה ככה? גם כן לא. ואני כבר לא מדבר על האורתודוקסים וכל היתר. זה בכל זאת הייתה אישיות שהייתה נמצאת במחלוקת גדולה עם הרבה, אבל יחד עם זה מה שהיה מעניין, שהוא בכל זאת היה מקובל כמעט את כולם גם כן. זה הפלא. איך זה קרה אני לא יודע. בעל הסולם לא זכה לזה. הוא זכה לסינה גדולה. אבל היום רק מתחילים לפתוח אותו ולגלות מי באמת היה האיש הזה המיוחד. מה שאם כן רב קוק, כן, הוא... אבל גם התהליך הזה הוא מאוד דומה. תראה גם בן גוריון כמה שהוא אחר כך התייאש מכל התנועה הפוליטית שלו וכל הדברים ועזב וברח מהם. גם רב קוק, זה דברים שקורים עם כל אחד ואחד, כשהוא רואה שהאגו של האדם עדיין, בני אדם עדיין לא מסוגלים לבצע מה שהוא אומר, ורואה שהתורתו זה דבר אחד והמציאות היא בינתיים אחרת, אפילו הפוכה. גם רב קוק ראה את זה מהמימוש תורתו, עד כמה שזה עושים מזה יבוטים פה ושם, והבן גוריון גם כן ראה את זה ככה בתורה שלו, ועוד ועוד. כן, בן צה,
משני המאורות הגדולים, איפה שאנחנו משווים את דברי הרב קוק לבעל הסולם, אז בעמוד 13, הרב קוק אומר, ככל שיתרחקו הדורות מתקופתי, יטיבו יותר להבין אותי ויעריכו את דרכי, כמו שקרה לרמב״ם בשעתו. ובעל הסולם כותב באיגרת ה', כל דבריי ממש הם החיים וקיימים לעד, לא ישונו כחוט השערה. יש בהם מובן אמיתי שלא יקבלו שינוי. ויודע אני, שבמשך הזמן יתבררו לך כל דבריי ומנהגי כלפיך.
אני זוכר שפעם הייתי עם רבש שבועיים בבית חולים, אז הוא לקח איתו בין הספרים גם כן ספר של רב קוק. לא זוכר איזה. מהם, אורות קודש, או... לא זוכר בדיוק איזה, אבל היה ממש לומד את זה ככה, בשמחה. תראה את הספר הזה שלנו, שני מורות הגדולים, לכולם, כן, או עתת, כן, אם אפשר לראות אותה. זה הספר שבן ציון היה עורך הראשי שלו, כן, וספר שמתאר, אתם רואים שם דמויות אפילו על הכריכה, שזה בעל הסולם ורב קוק, ששניהם ממש, תספר קצת על הספר.
הספר מספר קודם כל על הקשר האישי בין הרב קוק לבעל הסולם. הספר בעצם מביא את כל מה שהם דיברו על ארץ ישראל, על חוכמת הקבלה, על פנימיות התורה, ורוצה להראות שבעצם שני המקובלים האלה שחיו ביחד כאן בארץ ישראל, למרות השוני בסגנון, אבל אומרים שהתוכן הוא אותו דבר, עד שלפעמים אפילו בסגנון, אפילו זה היה ממש אותו סגנון שדיברו באמת על הדברים המהותיים האלה. יש צילומים מכתבי יד, תמונות, כל מיני מכתבים ששלח הרב קוק לבעל הסולם, ויש שם בעצם את כל הפרקים של כל חוכמת הקבלה, גאולת ישראל, כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בעצם היום.
זאת אומרת, היום שאנחנו נמצאים ב-75 שנה מיום הסתלקותו, אנחנו באמת מלא תקווה שתורתו תתגלה בצורה אמיתית לכולם, ושאנחנו כולנו נבין איזה יש לנו אבות האומה, גם כן לזמן המודרני שלנו, שהם נתנו לנו את התורה הזאת, איך להיות עם ישראל בארץ ישראל, ולבנות כך בסיס לתיקון העולם כולו. אז נשתדל להיות ראויים לגילוי תורת הרב קוק. ובזאת נסיים. נו.
מפגש חגיגי עם הרב לייטמן באילת, ביום ראשון, ה-15 באוגוסט, בשעה 19:30 בערב, התקיים מפגש חגיגי של הרב לייטמן עם תושבי אילת והערבה בבית קבלה לעם אילת. אנו מזמינים אתכם להגיע, לשמוע, להתחבר ולשאול שאלות. הכניסה חופשית. שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. כבכל יום שישי, נתכנס גם היום בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידור מיוחד בשידור חי. בשעה 15:00, פרשת השבוע עם הרב לייטמן, וב-16:15 שבט אחים. יום שישי בבתי קבלה לעם, הכל מתחיל להתחבר. להקת הדור האחרון מגיעה לרחובות. ביום ראשון הקרוב, ה-15 באוגוסט, מגיעה להקת הדור האחרון לרחובות, להופעה שכולה מוזיקה טובה, חיבור ואהבה. כולם מוזמנים. פרטים נוספים באתר קבלה לעם. כולנו יחד בדרום עולים למדרגה הבאה. ביום רביעי, ה-18 באוגוסט, ניפגש לכנס כולנו יחד בדרום ונעלה למדרגת החיבור הבאה. עכשיו נעבור לקליפ קצר על האירוע.
המדבר מעולם לא היה כל כך חם, ובקרוב הוא הולך להתחמם עוד יותר.
זה כמו המון 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 גנרטורים שמחוברים יחד.
אני לא יודעת איך לתאר את זה, אני פשוט מתפוצצת.
כולנו יחד בדרום. נפגשים במקום אחד ועולים למדרגת החיבור הבאה.
זה התפרצות שאי אפשר לתאר אותה.
אני ממש ממש מאמין ומקווה ומרגיש שהיום אנחנו עושים את זה ביחד.
נעלה ביחד. כולנו יחד בדרום. יום רביעי, 18 באוגוסט, 18:30 בערב, המשכן לאומנויות הבמה באר שבע. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kab.co.il.
הכל חוזר להתחלה, אתה מרשיע את כולם, מתוך לבך עולה תפילה. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו, עכשיו הזמן שנחזור. אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך, לעזרתם להינצל, הם העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.